ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הקושי הגדול בלמוד את ספר ישעיהו הוא קושי לגמרי לא מבוטל. הרי התחלתי לחשוב מה אנחנו נלמד אחרי ישעיהו, אם תרצו ללמוד, אולי תצטרפו עוד כמה ימים שנתחיל משהו. אז ישעיהו קשה מאוד ללמוד אותו. למה? כי הוא מתנבא, כשאנחנו לומדים ירמיהו, אנחנו מאוד ממוקדי מטרה. 40 שנה לפני חורבן בית ראשון, כל הספר. ישעיהו, יש לו נבואות נחמה לעתיד. אתה מדבר על מישהו שהיה קודם, הוא מדבר על מה יקרה בעוד זה וזה, ומזה נולדה ביקורת המקרא על ישעיהו ועוד כל מיני דברים כגון אלו. אז בכל מקרה, בישעיהו פרק י"ד, פסוק כ"ט, ירמיהו, ישעיהו, סליחה, י"ד, שימו לב, גם שם חוזר העניין הזה, פסוק כ"ט, בשנת מות המלך אחז, היה המסע הזה, אל תשמחי פלשת כולך, כי נשבר שבט מכך, כי משורש נחש יצא צפה, ופריו שרף מעופף, וראו, שימו לב לפסוק ל"א, הילים אישה זעקי עיר נמוג, פלשת כולך, כי מצפון, זאת אומרת, ובה יחסו עניי עמו, זה כמובן רבי שלמה אלקבץ, דרך הדודי, בך יחסו עניי עמי. לקח את זה כמובן מפה. ביחזקאל, בפרק כ"ה, יחזקאל הוא מקביל לירמיהו, אלא שהוא נמצא בבבל. ביחזקאל בפרק כ"ה, פסוק ט"ו, לקראת סוף הפרק, כה אמר השם אלוקים, יען עשות פלישתים בנקמה וינקמו נקם בשעת בנפש למשחית, הנני יותה ידי על פלישתים ויכרתי וכו' וכו'. וגם בצפניה, אני רוצה שנספיק, גם בצפניה בפרק ב' פסוק ד', מופיע שם נבואה על חורבנה של פלשת. ואמרנו שכל הנביאים הללו קשורים לבית ראשון, פלשת תופסת מקום מרכזי, וממילא הם מתנבאים, וזה מה שהם אומרים. מי הם הפלישתים האלה? מה זה? אני אומר את זה על רקע, אני מניח שאתם שמים לב שבתקופה שלנו, בוא נאמר, במאה השנים האחרונות המציאו את האומה הפלסטינית. פלישתים, פלשת, פלסטין. זאת אומרת, זה מאוד, השם הזה מצלצל, מאיפה הם הגיעו החברה האלה, מה הם רוצים מאיתנו. אז המקום שלהם, לפי מה שמופיע בחומש בראשית, אני קורא במקום מספר אחד. ומצרים ילד את לודים ואת עננים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים ואת כפתורים. כן? זאת אומרת, זה איזשהו שילוב, איזשהו חיבור בין פטרוסים וכסלוחים, שהמוצא שלהם זה מצרים, זה הם אבות האומה הפלישתית. כך מסבירים חז"ל במקור מספר 2 בבראשית רבה, ומצרים ילד את לודים. אמר רבי אבא ורבי כהנא, אמר רבי יהושע בן קורחה, כל מוניטה, כל המוניטים, כל הפירמה הטובה של מצרים אינה אלא בים לודים. לודי ים, ענמים, ענמי ים, כשמן להבים, להב ים, נפתוחים, נפתוחי ים, פטרוסים, פריותות, כסלוחים, פקוסים, שמות מוזרים מאוד. אבל עכשיו, מה זה נוגע לענייננו? אנחנו הרי לא מחפשים לקרוא כל מיני שמות מוזרים. אמר רבי אבא ברבי כהנא, פטרוסים וכסלוחים היו מעמידים אותו לסין, אותו לסין. מה זה אותו לסין? אומרים מפרשי המדרש, חנויות. היו פותחים קניונים, היו עושים כל מיני חנויות וכל מיני עניינים. אבל מה הדבר הנורא? היו אלו מגנבים נשותיהן של אלו, ואלו מגנבים נשותיהם של אלו. מה יצא מהם? פלישתים גיבורים, כפתורים ננסים. ואומר, יש פה חטא בעריות, יש פה חטא באי שמירת נאמנות של בעל לאישה ואישה לבעלה, ומתוך כל הבלגן הזה של הפטרוסים והכסלוחים, יצאו פלישתים, שהם היו אנשים גדולים, וכפתורים, שהם היו אנשים ננסים. זו דעת חז"ל במדרש.
איך אותו בלגן יצאו גם פלישתים שהם היו גיבורי כוח וכפתורים קטנים?
כי זה היו ניסויים לא טבעיים, אנשים החליפו את נשותיהם, ונשים החליפו את בעליהם, והכל היה איזשהו בלגן גנטי. בלגן גנטי שהביא לעולם גם אנשים פלישתים וגם אנשים נעשים, כפתורים וכו'. הרמב"ן בפירושו לבראשית לא מקבל את זה, והרמב"ן אומר, אשר יצאו משם פלישתים, הכוונה היא למיקום גיאוגרפי. לא מדובר פה על מיעוף ברמה רוחנית. הרמב"ן שם הוא ארוך מאוד, אני מביא רק את הקטע המסיים שלו, ועל דעתי, אני במקום מספר 3, ועל דעתי בדרך הפשט, היו כסנוחים יושבי עיר ששמה כן, והייתה מכלל ארץ כפתור, אשר שם כפתורים אחריהם, ויצאו משם מן הכפתורים, אשר הם מזרע כסנוחים, והלכו לתור להם מנוחה, והניחו הארץ לאחיהם, וכבשו להם ארץ ששמה פלשת, ונקראו אחר כך פלישתים על שם הארץ. זאת אומרת, הם הגיעו, הם יצאו, מן הארץ ההיא יצאו, זה ביטוי שמופיע כמה פעמים בתורה, הם הגיעו לאחוזת ארץ שנקראת פלשת, וממנה קראו להם פלישתים? אתם יושבים פה, כך אנחנו קוראים לכם. והוא מה שכתוב, כפתורים היוצאים מכפתור ישרדו, וישבו תחתיו, והם מבני כסלוחים יושבי ארץ כפתור. אז אני אומר שוב, חז"ל במדרש רואים פה חטא נוראי, הרמב"ן רואה כאן משהו בקטע הגיאוגרפי. מה מאפיין את האומה הזאת? מה המיוחד בפלישתים? כמובן, אנחנו לא עושים פה עכשיו עבודה מקראית על פלישתים, אבל זה דבר מעניין. אני אומר, לקחת פעם איזו אומה שנזכרת, לעבור עליה, לראות איפה היא נזכרה, באיזה הקשרים, באיזה עניינים, באיזה דברים וכו'. אבל הגמרא הזאת...
המאמר זה בתחילת מרדכי.
בתחילת מרדכי. של ידידינו הרב אלון, שמה?
שמה, אני זוכר, נראה לי זה על פרשת תולדות. מדבר על המשתים,
הוא
מתחיל עם
יצחק,
ואז עובר
לשמשון. הנה, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים עכשיו להראות, נכון? אז אתה זוכר על מה מדובר שם? מסתום על הגמרא הזאת, מקום מספר 4, הגמרא בעבודה זרה י"ט, ובמושב לצים לא ישב, הגמרא מדברת על אברהם אבינו, שבמושב לצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים. אברהם אבינו לא רוצה להתקרב לפלישתים. למה? מפני שליצנים היו, שנאמר ויהי כטוב ליבם, ויאמרו קירו לשמשון ויישא חקלן. עכשיו, בואו אני אגיד לכם מה אומרים על זה בעלי המוסם, ותראו איזה דבר נפלא יש פה. בעלי המוסם, כוונתי, לסבא מסלבודקה בספרו אור הצפון, ולמה הספר שלו נקרא אור הצפון? סבא מסלבודקה, מה היה שמו? מה היה שמו של הסבא מסלבודקה? חבר'ה, אני מתפטר. יושבים פה חשובי בחורי ישיבת הכותל, לא יודעים מה היה השם של הסבא מסלבודקה? אז אני בבעיה, לא יודעים. סבא מסלבודקה, רבי צבי נתן פינקל. אז אם אתה לוקח את המילה הצפון, ואתה הופך אותה, הצפון, הצדיק זה צבי ונו, בקיצור זה פינקל. אז לא שמעתם את השם הזה אף פעם, לא יודעים מה ומי ואיך ולמה?
שמעתי על סבא פינקל, אבל אנחנו לא שמעתי על הסבא מסלבודקה.
איראה, היו שלושה סבים בעצם בעיה מוזר.
כלב,
ורדוק וסלבודקה. והוא היה, הוא הגיע פה לארץ לישיבת חברון, הוא נפטר פה בארץ, הוא קבור פה. הוא הגיע לארץ, אבא של רבי יעקב היה תלמיד שלו, הוא גם זה שהוציא את הספר.
זה מישהו
יודע שם אחד שנפטר פינקל, זה פשוט? זה עצר, הוא גם היה נקרא ככה. רבי נתן צבי פינקל, ראש עיריית מיר, נפטר לפני שנתיים. זה מאותה משפחה, מאותו עניין, מאותו דבר. אז בקיצור, מה שהוא מראה, אז הוא אחד, רב חיים שמואלביץ' בשיחות חיים, ראש עיריית מיר, בעניין אחר, הם מראים, מה זאת אומרת, מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, במושב לצים לא ישב, אברהם אבינו, שלא ישב במושב אנשי פלישתים, מפני שליצנים היו, שלאמר ויהי כטוב ליבם, ויאמרו קירו לשמשון ויסלח לכלם. בין שמשון לבין אברהם אבינו עוברים מאות שנים. אז אם הפלישתים קוראים לשמשון לסחת לנו, מה זה קשור לאברהם אבינו? הרי עוד מאות שנים, אתה אברהם אבינו חי היום, בעוד 300 שנה יהיה עסק עם פלישתים ועם שמשון. מה זה נוגע? אומרים בעלי המוסר... מה?
רוח האוזנת.
בדיוק. אומרים בעלי המוסר, כשמשהו לא טוב הוא לא טוב. חולפות הרבה שנים, יש הרבה עניינים שמתפצעים וקורים וכו' וכו' וכו', אבל הנקודה היא כשמשהו פגום, אז הפגם הזה הולך ונמשך. אז אברהם אבינו כבר מזהה פה, הוא תופס פה שיש פה איזו נקודה של ליצנות, והוא מושב ליצים לישב. אז הוא לא יושב במושב ליצים הזה. ומאיפה יש לנו ראיה לזה? תראו מה רש"י אומר, מקום מספר 5. אברהם עומד את יצחק, לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, לא אברהם אלא אברהם, אחר כך עומד את יצחק. דבר אחר, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזכת לומר אברהם עומד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור, אומרים מאבימלך נתעברה שרה. אבימלך מלך של מי הוא?
פלישתים,
גרד, הוא מלך, הוא העניין, ליצני הדור, זאת אומרת, הייתה שם ליצנות. מה זה ליצנות? ליצנות זה לא לתת את המימד האמיתי לשום דבר, זה להפוך את הכל לבדיחה, ללעג, לכרס. בדור שלנו אנחנו מכירים את זה, הרבה פעמים אתה שומע כל מיני הערות, למשל, דבר שאני אדם שלא שומע רדיו בכלל, אבל נניח בין הזמנים, אז מה אני שומע ליל הסדר? אני אומר, עובדים בבית, עוזרים, עושים, וזה, הרדיו פתוח. ליל הסדר הסיוט של כולם. למה? זה צריך לפגוש את זה, והמשפחה פה, וזה אומר לו. אני פשוט לא מבין מה מדברים בכלל. ליל הסדר זה הלילה הכי נפלא שיכול להיות. אצלנו מחכים הרבה זמן כדי שבני המשפחה ייפגשו. אז עוד כל מיני דברים כיוון אלו. מגיע יום הכיפורים, במקום שידברו על שוב, כמה קלוריות, וצמים, ומה יהיה עם האופניים, ומה יהיה... זה הכל ליצנות, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה עם מיסוג האופניים, כן או לא? הקדוש ברוך הוא מביא את העולם לטהרה יום אחד בשנה. אז תדברו על זה, תתייחסו לזה, תתנו את דעתכם על הדבר הזה. אז הדיון הוא כמה קלוריות, ואיך צמים יותר קל, ומה יהיה עם זה, וכמה אופניים, וזה מיוחד, פשוט דברים. זה לעשות ליצנות מדברים גדולים. אז אומרים לנו שהפלישתים הם מומחים בליצנות, שהרי כמה שנים שאתה עם אברהם לא נתברא, מה עשה הקדוש ברוך הוא וכו' וכו' וכו'. והשם משמואל, שהוא הרבה מאוד פעמים, השם משמואל זה אדמו"ר מסטוחוצ'ו, זכיתי בתל אביב הקטנה להיות שכן של הבן שלו, היה לו בן, זאת אומרת, כל הרחוב שגרתי בו בתל אביב הוא רחוב של 20 בתים, אז ברחוב הקטן הזה, מילא אנחנו גרנו שם, זה בסדר, אבל שם גם גר הבן של השם משמואל. אז זאת אומרת, ישראל בורנשטיין, והוא, השם משמואל הוא בנו של אבני נזר, אבני נזר הוא חתנו של האדמו"ר מקוצק. האדמו"ר מקוצק הייתה לו בת שהייתה נשואה לאבני נזר, אבני נזר הבן, וחסידים סוחות שלו, יותם, איש בית בגן, אז יש הרי... שטיבל של סוכושוב זה מי לא ניכנס פה לכל המהלך וכו', גם כמו שמואל אני חושב. אז השם משמואל אומר, השם משמואל כמה פעמים בספרים שלו, וזה, למה זה בפרשת בשלח, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. אז שם הוא מדבר הרבה על פלישתים. אז אומר השם משמואל, והנה קליפת פלישתים, מה הייתה הנקודה שלהם? שחוק וליצנות. כמו שדייק הרב רב בונים, רב שמחה בונים, מן הקרא, קראו לשמשון להשחק לפנינו. וכן הוא מפורש בבראשית רבה, הגמרא הזאת שהבאנו בעבודה זרה, ובמושב ליצים זה אבימלך. ועל כן גדול יצחק אבינו עליו השלום, מה שאמרנו הרב וולטוך שליטה, השיחה של הרב אלון, זה מסתומי על זה, הייתה בפלישתים, שיצחק מידתו יראת שמיים, ששחוק וליצנות הוא היפוך לגמרי מהירה בפחד, שהרי מאי תמה בעל קרי עשו בדברי תורה, משום במחמת קלות ראש היא באה, ואינו בהימה ואירה, והם הופכים זה מזה. וכל גלות היא מדבר שהוא ההפך לו. זאת אומרת, יצחק, שהוא מידת הדין, שהוא מידת הגבורה, שהוא מסמל את שיא הרצינות, הוא הולך לגלות בגרד, בפלישתים, שהם מסמנים את ההפך של כל העניין הזה. והוא ממשיך פה ואומר מה ואיך וכו' וכו'. אנחנו נעצור פה, רק רציתי קצת שנתבונן, שנתבונן מה יש לנו מסביב ומסביב לפלישתים. עכשיו, אם אני עובר ככה ביעף, מה שנקרא, בסקירה קצר צרה, איפה אנחנו בנביאים ראשונים נפגשים עם פלישתים? זה מדהים איזה מקום הם תופסים האומה הזו. זאת אומרת, שמגן בן ענת הורג 600 פלישתים במלמד בקר, זאת אומרת, באיזה רצועה כזו שאיתן הוא הורג, שמשון, אין מה לדבר בכלל, ארבעה פרקים בספר שופטים, ג' ד' וכו', מוקדשים לשמשון, ועיקר המאבק שלו זה בפלישתים. כל המציאות של שמשון זה מול העניין הזה של פלישתים. ערב ההמלכה של שאול, אנחנו כבר בספר שמואל, ערב ההמלכה של שאול, אנחנו יודעים שהפלישתים תופסים מקום מאוד מרכזי. יש לנו שם בפרק תתבר נדמה לי, אנחנו כשלומדים את הפרק הזה רגילים לקרוא לזה מבצע יהונתן, שהפלישתים יורדים אל ישראל ויהונתן יוצא שם באיזה מהלך מבריא ומצליח לנצח אותה. יש לנו סיפור עם אהרון שנופל בקרב אבן העזר בשבי פלישתים, באים שם ואהרון נופל בשם. מלחמות של שאול, דוד הוא כל הזמן נאבק עם הפלישתים, ולפחות מלחמה אחת, אולי אפילו שתיהן, היו מאוד קרובות לפה, בעמק רפאים, ליד תחנת הרכבת הישנה. עמק רפאים, מתחם התחנה שנקרא היום, שם הייתה מלחמה של דוד עם פלישתים. תחשוב איזה ירושלים קטנה הייתה לנו. דוד נמצא בעיר דוד, בעיר דוד המשולש הקטנטן הזה, והפלישתים עד איפה מגיעים? מגיעים עד תחנת הרכבת. זה לא שמקבלים את הפלישתים באזור גילו ואני לא יודע איפה. עד לפה פלישתים מגיעים, ופה דוד נלחם איתם. וגם לזה יש ביטוי באחד עודים, באחד הבדים. וגם אחרי התפלגות המלוכה, שזה כבר היה בימי שלמה, גם שם אנחנו פוגשים את נדב בן יורבן, שנלחם בפלישתים בגבטון, שזה במלכים א' פרק ט"ו, ועוזיהו, מלך יהודה, מצליח להכות את הפלישתים. יש לנו בהחלט כמה וכמה פגישות, אין ספק, וזה הפרק שלפנינו, עכשיו אנחנו נכנסים אליו, העלייה של האימפריה הבבלית באיזשהו מקום, היא הוציאה אותנו לגלות בית ראשון, 70 שנות הגלות בבבל והחזרה לבית שני, זה באיזשהו מקום מחק את הפלישתים. אנחנו לא מוצאים, כפי שאמרנו, בימי בית שני או משהו כאין זה, יש לנו עסק מגילת אסתר, יש לנו עסק אחר כך עם חנוכה וזה, אין לנו עסק עם פלישתים. אלה שבאותם שנים של בית ראשון ולפני ואחרי, מאוד סיבכו לנו את החיים. עכשיו, בואו נראה את הפרק שלפנינו, הוא פרק מאוד פשוט, כמה דגשים, כמה נקודות מיוחדות שניתן את דעתנו עליהן, ופשוט מכיוון שהפרק הוא קצר, חשבתי שנכון יהיה להקדיש זמן להיפגש עם פלישתים שכל מי שלומד תנ"ך נפגש איתם הרבה פעמים. אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא, אל פלישתים, וכולנו מכירים את ההערה ורש"י מביא את זה גם פה, אל פלישתים, על פלישתים. הנבואה היא על הפלישתים, ויכול להיות שכתוב כאן אל שהדיבור גם היה אליהם, בטרם יכה פרעה את עזה. מה זאת אומרת? אנחנו חוזרים שוב לשנה הקריטית שלנו, 18 שנה לפני חורבן הבית. יש קרב כרכמיש, דיברנו על אותה בשבוע שעבר, הערכנו. פרעה חילקנו גם מפות כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. פרעה יוצא ממצרים, מנסה להילחם יחד עם אשור כנגד בבל. הוא לא מצליח. מה הוא עושה? חוזר הביתה. אבל כשהוא חוזר הביתה, בכל אופן בוא נעשה משהו. מה נעשה? בוא נלחם בפלישתים. מה, קרה משהו? יש? לא. מה, צריך לחפש סיבה לעשות צרות לאנשים? יש הזדמנות, קדימה. אז זה מה שמופיע פה, השם, היה דבר השם אל ירמיהו הנביא אל פלישתים, בטרם יכה פרעה את עזה. אנחנו מדברים על פרעה שבא להכות את עזה, וזה שלב א', זה מנה ראשונה. כל המשך הפרק, מפסוק ב' ועד ההמשך, הוא איך נבוכדנצר מכה את עזה. אבל המכה הראשונה של עזה, המכה הראשונה של עזה היא על ידי פרעה, כשהוא חוזר ממסע לא מוצלח של ניסיון לעזור לאשור במלחמה מובבל, הוא חוזר הביתה, ומכיוון שהוא חוזר הביתה הוא יורד דרומה, הוא מחליט שהוא נכנס לעזה והוא זורע שם הרס וכו' וכו'. יש ניסיונות לזהות מתי זה היה. תראו במקום מספר 7, בסדר עולם רבה. סדר עולם רבה זה מדרש שכתב אותו רבי יוסי הגלילי, והוא אחד מהמדרשים הקדומים ביותר, והוא פשוט ספר היסטוריה. הוא מספר לנו מה קרה בכל שלב הזה, בכל עניין וכו'. אז כתוב כאן כך, וזה קצת מבחינת השנים טיפה שונה, אבל העיקרון הוא מה שמעניין אותנו. בשנה השמינית לצדקיהו, בא חיל מלך בבל על ירושלים, וחיל פרעה יצא ממצרים וגומר וכו', וחיל פרעה שקף עזה וחזר למצרים. שוטף את עזה, הוא חוזר הביתה בדרך, בוא נלחם, בוא נעשה את מה שצריך. זו המלחמה הראשונה שתושבי פלשת סובלים ממנה. אבל כל זה כסף קטן. עכשיו מתחיל הכסף הגדול. ומה כתוב? כה אמר השם, הנה מים עולים מצפון, והיו לנחל שוטף, וישטפו ארץ ומלואה, עיר ויושביבה, וזעקו האדם, והמלין כל יושבי הארץ. קודם כל, כולם מכירים בספר ירמיהו. מה זה מצפון תיפתח הרעה? נבוכדנצר, בבל. אז עכשיו הוא בא ואומר, וחווינו את החוויה הזאת לפני 3 שבועות. בארץ ישראל, כשמתחילים מטרות עוז, מתחילים שיטפונות, יש מיד התחלה של החברה להגנת הטבע. לא ללכת לטייל בפגיעות של פה, כי מה קורה? כשלמדנו בישיבה בשיעור א', היו איתנו חבר'ה מקיבוץ חפץ חיים. וזה אירוע טראומטי שאתם בטח לא, זה 20 שנה לפני שנולדתם, או 15 שנה לפני שנולדתם. כל הנוער של חפץ חיים עשה טיול, והם נקראו, אני חושב, לדאמג'י כשהתחיל שיטפון. ופשוט זה היה משהו נורא, נהרגו שם חבר'ה צעירים. 2 מתוך אלה ששרדו בחיים למדו איתנו, זוכר, אחד היה בחור מדימונה, ואחד היה פה מירושלים, איתמר כהן, בחור מדימונה, ציון משהו. למדו איתנו חבר'ה מאוד נחמדים, והם פשוט יצאו לטיול, בנים ובנות מהחבר'ה שעשו נחל וחפץ חיים או משהו כזה, היו בתוך אחד הבדיות, והתחיל שיטפון שאף אחד לא יכל לעמוד כנגדו. ואלה שניצלו זה כאלה שנאחסו בזיזי האבנים והמים לא שטפו אותם. וממילא הנביא, כשהוא רוצה לתאר צבא גדול שבא ומחולל מאומה, מה הוא אומר? כה אמר השם, הנה מים עולים מצפון. היה צריך להגיד צבא עולים מצפון, מרכבות, סוסים. אבל כדי להביע את העוצמה, אז הוא אומר משהו שוטף אותנו, משהו מגיע מהצפון ושוטף אותנו, וזה, כמו שנאמר פה, חילו של נבוכדנצר. זה החבר של נבוכדנצר. הנה מים עולים מצפון, והיו להם נחל שוטף, והשטפו ארץ ומלואה עיר ויוש ויבה, וזעקו האדם, והמלין כל יושבי הארץ. זה לא הלב, אנחנו עוד מעט נאמר בערבית יעלה ויבוא, כי זה ליל ראש חודש, אבל והמלין כל יושבי הארץ מנשום יללה. כולם יללו, כולם נבכו, כולם יצרחו, גבעל, מה עושים מול כל הצבא הזה? ממה זה יקרה? מכל שעתת פרסות אביריו, מרעש למכבו המון גל גילם, לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. הדבר הכי נורא שכתוב בפסוק הזה. הרי כשמתחילה מאומה, מה כל אחד חושב? איפה הילדים שלי? כל אחד מחזיק את הילדים. מתחילה מאומה, אני אומר, אדם הולך עם המשפחה שלו בדיון ומתחיל דשא. רגע, איפה הילדים? בוא נראה, בוא נאסוף אותם, בוא נראה. אדם נוסע באיזשהו מקום, יורדים מהאוטובוס, משפחה. רגע, כל הילדים ירדו? זה הדאגה הבסיסית של אדם, אוי ואבוי מי שלא דואג בזה. מה יש לאדם בחיים שלו? מה, יש לו חשבון בנק, יש לו כבוד, קוראים לו כך או קוראים לו אחרת? לאדם יש את המשפחה שלו, זה הדבר הנפלא והגדול ביותר שיש לאדם. אומר הנביא, המצב כשחטא נבוכדנצר יבוא לכבוש את פלשת יהיה כזה, שההורים לא יוכלו לדאוג לילדים. וזה מה שכתוב כאן. לא יפנו אבות על בנים מרפיון ידיים. הרפיון יהיה כל כך גדול, לא יהיה מה לעשות. הרד"ק, במקום מספר 8, לא יפנו אבות על בנים. אפילו האבות שאין ברחמים על בניהם, פסיק. אתה, בבוא להם הצלה, לא יפנו אל בניהם מרפיון ידיים, שלא יהיה בהם כוח לעמוד בפני האויבים. עד כדי כך. איזה חידלון, איזה הרגשה נוראית של ילד שההורים שלו לא יכולים לעזור לו. ואיזה הרגשה של הורים שהם לא יכולים לעזור לילדים שלהם, כי מתחילה עוצמה. יש...
ותימר אבו משה, מי בסוף את זה בבית ולא מצרים?
מה זה? לא הבנתי.
מי בסוף בית אבו משה זה בדורה בצפון?
כי מי יבוא מצפון?
אבו משה המצרים עלו צפון, אבל עכשיו תמונאים.
כן, אבל אני אומר שוב, בפשטות זה ההתגלגלות השנייה, כי אין לנו פה...
הראשון שוטף, נופיין גם במדרש, שזה המצרים.
כן, אני חושב... כל הפרשנים, זאת אומרת, בהבנה הפשוטה, מדובר פה על, על, על נגלה שנייה של מלחמה, אני חושב שאפשר גם להוכיח את זה מאוד פסוק אחד או שניים, תכף נראה. מדובר פה על, זאת אומרת, כמו שנאמר פה, כשמדברים על אויב מצפון וכו', הכוונה היא לבבל. יש פה דבר מאוד מוזר. הגמרא בסנהדרין, מקום מספר 9, דרך שלפניכם, דורשת את הרפיון ידיים הזה על רפידים. מה זה רפידים? מה חז"ל דורשים? זה אתם בטח מכירים. רפידים. מה נקרא שמה רפידים? רפי ידיים מדברי תורה. אז הגמרא אומרת, מהי רפידים? אני במקום מספר 9. רבי אליעזר אומר רפידים שמה. רבי יהושע אומר שריפו עצמם מדברי תורה, שנאמר לו יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. אומר רש"י, לא יפנו אבות אל בנים להיטיב להם, מפני רפיון ידיים של תורה ומצוות. ואך ענה מרפידים רפיון ידיים הוא. כלומר, מפני שריפו ידיהם מן התורה בא עליהם עמלק. משהו נורא מוזר. אנחנו מדברים פה על מלחמה של בבל עם פלישתים. מה זה קשור לרפיון ידיים מתורה? מה זה? זו שאלה, את השאלה הזאת שואל המהרש"א. ורפידים, אם זה השם פה, רבי יהושע אומר, שריפו עצמם וכו', והיינו שחיללו שבת שיש כולה ככל התורה כדמוכח פרק כל כתבי עיין שם. ומה את המקרא ולא יפנו אבות אל בנים? פירש רש"י דעת אמנמי מרפיון הידיים של תורה הוא. ודחוקו דהמפלת פלישתים נאמר היקרא מהי תורה שייכתו. פלישתים קיפו את ידי מן התורה. אז מצאתי באחד האחרונים, אני חושב שאומרים את זה בשם הרב שך, בסיפור אבי עזרי על הרמב"ם, הפלא ופלא. הוא אומר שהגויים מחויבים בשבע מצוות בני נוח. והם צריכים ללמד את זה את הילדים שלהם. ואם יש להם רפיון בזה, זה רפיון עדיין מתורה. כי שבע מצוות, זה באמת תרוץ כזה... מצאתי באיזשהו ספר של אחד האחרונים שאומר את העניין הזה. בקיצור, אז זה מה שמתרחש עם הרפיון ידיים. הלאה. על היום הבא, לשדוד את כל פלישתים, להחריט, לצור ולצידון כל שריד עוזר, כי שודד השם את פלישתים שהליט אי כפתור. שוב, פלישתים וכפתורים, אלה שראינו בחומש בראשית שהם ביחד. ומה קורה פה? למה מחרידים? למה מחריטים את צור וצידון? אז תראו במקום מספר 10, בשתי השורות האחרונות, מפני שהם היו עוזרים לצור וצידון, ורצה נבוכדנצר שלא יהיה להם עוזרים. זאת שנית היה זה עניין לשגיחים מעת השם, כי שודד השם את פלישתים שהליתי כפתור, כי הפלישתים מכינים כפתור. זאת אומרת, נבוכדנצר כשהוא יורד, מכיוון שצור וצידון יש להם איזה קשרים דיפלומטיים עם פלשת ולא רוצים שאף אחד יעזור להם, אז משמידים גם אותם. זאת אומרת, יש לנו איזה מסע כיבוש של מחיצת כל העניין הזה. בא כורחה אל עזה, מלשון קרחת. אחרי שהמצרים יקרו אותם, אז אופיר, שאלת קודם מאיפה אני אומר את הדברים שלי, אני קורא משהו שלא כתוב בדף המקורות, המדמין בפסוק ח', בא כורחה אל עזה, שכבר נחרבה מפרו, כבר פרו החרב אותה, ועכשיו מגיעה לנגלה שנייה. אתה בא לכורחה לקרוח יותר, ונדמתה אשקלון וכו' וכו'. אז זה, נדמתה אשקלון שארית אם כאן, עד מתי תתגוד הדין? כמה זמן תתגודדו, תהיו אבלים, תהיו חפויי ראש, אין לכם שום סיכוי. אוי חרב להשם, אדם הלא תשקוטי. הרי מי שלח את נבוכדנצר? הקדוש ברוך הוא. מתי החרב הזאת תשקוט? האספי אל תערך. אתר זה הבית של החרב. זאת אומרת, שלוף את החרב מתוך נדנה, מתוך תערה, תחזיר את החרב למקום, תירגיב אדומי. איך תשקוטי? והשם ציווה אליי לאשקלון ואל חוף הים, שם יעדה. אומר המלבין במקום מספר 11, אבל איך תשקוטי והשם ציווה לה? והיה זה מפני מה שעשו הפלישתים מהרעות לישראל בחורבנם, ולכן ייחס עניין חורבנם אל ההשגחה האלוקית. והנה, לא זכר בפלישתים שישוב שבותם כמו שאמרו במצרים, במואב ובאמון. אנחנו לא מוצאים שום תקומה מחודשת של פלישתים. כאילו, מחקו אותם, הורידו אותם. היה להם תפקיד בהיסטוריה, הם ביצעו אותם, וזהו, זה נגמר. אין מה לעשות איתם. אבל, לפי שבאומות ההן, הלכו בשבייה רב מהם, ולכן אמר, ושבתי את שבותם, נחזיר אותם. אבל מהפלישתים לא הלכו אנשים בשבייה, וכל חורבנם היה בהריגה וביזה ושלל נכסיהם, ולכן לא נזכר בהם גלות כלל. אבל אמר לשדוד את פלישתים, כי שודד השם את פלישתים, וכן היה שנבוכדנצר כשבא על צור, שלל את כל רכושה, אבל לא הוליך את אנשיה בשבי כאשר עשה למואב ולעמון. זאת אומרת, יש לה נבואה קצרה. הקדוש ברוך הוא אומר לי, ירמיהו, תתנבא על הפלישתים, תודיע להם שהולך להיות להם חורבן. עכשיו, מה שמעניין פה, הרי ראינו בשבוע שעבר את החורבן של מצרים, ראינו עכשיו את החורבן של פלישתים, בעזרת השם בשבוע הבא את החורבן של מואב. זאת אומרת, כשנבוכדנצר מחריב את בית ראשון, והוא עורך פה מסע כיבושי וכולי, זה לא משהו אישי נגד עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קבע שהוא צריך לשלוט בכיפה, הוא קבע שהוא צריך להיות מלך העולם, אז הוא פשוט מחסל את כל האימפריות. יהודה כבר לא הייתה אימפריה, יהודה הייתה ממלכה מוכר חבולה, אבל מצרים, פלישתים, מואב, זאת אומרת, מדינות משמעותיות, נבוכדנצר שוטף אותה, הוא פשוט מחסל אותה, מורד אותה, מוריד את כל העניין כולו וכו'. והנביא אומר לנו, הם לא תהיה להם תקומה, הם לא יחסרו, זה לא שפלשת פתאום תתעורר ותהיה איזושהי מדינה ואיזשהו עם. אם אני מסכם, ראינו היום בחלק הראשון של השיעור את הנושא של פלישתים בכלל, ניסינו לברר את היסודות שלהם, את המקורות שלהם, איפה הם התחילו ומה בדיוק עלה איתם. אחרי זה עשינו איזושהי סקירה קצרה בתנ"ך, איפה אנחנו נפגשים עם הפלישתים ומה המשמעות שלהם. לאחר מכן התבוננו בפרק שלפנינו וראינו שהפלישתים עוברים שתי טראומות. טראומה אחת כשמצרים חוזרת מהקרב הכושל בקרקמיש, הם פושטים על פלישתים אבל אולי לא משמידים אותם בצורה טוטלית, ונבוכדנצר שבא, והביטוי הכי כואב, שאפילו ההורים לא יכולים לדאוג לילדים. זאת אומרת שאפילו הדבר הבסיסי הזה הוא לא יכול להתבצע, והאברבנאל בסוף הדברים שמדגיש את העובדה שהם באמת נחרבו, הם לא חזרו, לא יצא מהם שום דבר, לא כלום, הכל הלך ונמור ונעלם בשטף הגדול הזה של נבוכדנצר. ואותנו זה מעורר לשאלה באמת באיזה היקף היה נבוכדנצר. זאת אומרת, זה היה בהיקף עצום וגדול, שהוא מחסל את כל המזרח התיכון, מחסל פה את הכל, 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 תחת הכיבוש שלו. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.